בניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי 93 FM 92.8. יום ראשון היום, י"ח בשבט תשפ"ד, קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב לאלי צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, והבוקר הזה אני רוצה לשתף אתכם בתחושותיי כך מאז ט"ו בשבט. כן, יום חמישי האחרון ציינו את ט"ו בשבט, חג האילנות, ראש השנה לאילנות, וכל כך קיוויתי לבשורות טובות, לצמיחה מחודשת, באמת לאיזושהי בשורה טובה בנוגע לחטופים. וחשבתי על זה שאנחנו בעצם חוגגים את ט"ו בשבט כשהעץ עדיין עירום, שלכת. לא בדיוק פריחה, לא בדיוק פרחים, לא בדיוק צמיחה. אז מה ועל מה החגיגה הגדולה? ואז נזכרתי בסיפור המופלא של עץ הבמבוק הסיני. אז בשנה הראשונה שותלים את הזרעים, מדשנים, משקים, דואגים שיהיה אור, אבל בעצם כלום לא קורה. ואז עוברת שנה נוספת וגם השנה השלישית, וממשיכים באדיקות להשקות ולדשן ולדאוג שגם יהיה אור, וזה כבר ממש מייאש, כי עדיין מעל פני השטח כלום לא קורה. ועוברת שנה נוספת, ואז לקראת השנה החמישית, וזה בתנאי שבמשך כל אותם שנים לא מבטרים וממשיכים לטפח ולדאוג ולהשקות, ואז פתאום יוצא לו ניצן קטן שמבצבץ מעל פני האדמה. קצת אחרי קורה משהו מופלא. תוך 6 חודשים העץ גדל לגובה של 30 מטר, וממש כאילו מתפוצץ מהאדמה. אז מה בעצם קרה כאן? העץ הקטן גדל מתחת לאדמה, אנחנו לא רואים את זה. הוא מפתח מערכת גדולה של שורשים, מערכת חזקה מספיק כדי שהיא תוכל לתמוך בפוטנציאל שלו, הוא הרי גדל אחר כך לגובה מטורף. ובשביל הגדילה יוצאת הדופן הזאת בשנה החמישית ואילך, הוא חייב קודם כל לדאוג שהשורשים יהיו עמוק עמוק באדמה. כי אם העץ לא היה מפתח בסיס איתן וחזק, הוא לא היה מצליח לשרוד. אז גם אם אנחנו מתמידים, משקים, מדשנים, ועוד תפילה, ועוד פרק תהילים, ועוד מעשה של חסד, ולוחמה בלתי נגמרת, ועבדות כל כך רבות, ואין לי ספק שקורים דברים, אין לי ספק שעולמות מתהפכים, וקורים ניסים, גם אם אנחנו לא בדיוק רואים, אז אני מודדת את עצמי, כן? ואתם שם יכולים להצטרף אליי, אבל אני מודדת את עצמי להמשיך, לא להתייאש, כי עוד רגע, עוד קצת, אין ספק שהבשורות הטובות והישועות, הנה כבר בדרך אלינו. ותוך כדי שאני כותבת את המילים האלה, ככה בשעות הבוקר, אז פתאום מגיע לי באיזושהי קבוצת וואטסאפ ממישהו שאני אפילו לא יודעת את שמו, ואני תכף אומר לכם על מה מדובר, ואני אשמח כן לתת כמובן את הקרדיט למי שכתב את הדברים. וזה מדהים לראות איך שכשאת עוסקת במשהו, בבחינת דומה מושך דומה, הדברים פשוט מגיעים אלייך. כשאת רוצה להתחזק ולהתעודד, ואת מחפשת את המילים הנכונות, הם יגיעו אלייך. רב נחמן מברסלב אומר, אתה נמצא במקום בו נמצאות מחשבותיך. ודה שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות. אני קוראת את זה שוב כי זה דבר כזה גדול. אז רב נחמן מברסלב אומר, אתה נמצא במקום בו נמצאות מחשבותיך, אז כדאי לך ותוודא את זה שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות. אז את רוצה להיות באמונה? את רוצה להיות בביטחון, באופטימיות? אז את צריכה רק לוודא שהמחשבות שלך נמצאות שם. איך תעשי את זה? עוד לימוד של פרק בשער הביטחון. לקרוא דברים מחזקים, לשמוע עוד הרצאה טובה, עוד רב, עוד רבנית. ללכת למקום הזה ששם אתם רוצים להיות, שהמחשבות שלכם יהיו במקום הזה ששם אתם רוצים להיות. אז אמרנו קטע מחזק שאני באמת אפילו לא יודעת מי כתב אותו, אבל זה נקרא להיות כמו עץ. אז אם פתחתי במשל של עץ, אז הנה עוד משהו שקשור לעץ. להיות כמו עץ זה בעצם להיות סבלני, זה להבין שדברים גדולים לא קורים כערף העין, אלא מתפתחים לאט לאט. הנה לאותו עץ במבוק הסיני, לוקח 5 שנים עד שהוא מתחיל בכלל לצמוח. ואני ממשיכה, להיות כמו עץ זה להבין שמשברים הם חלק מהחיים. וכדי שמהגרעין הקטן יבקע שורש ויצמח גבעול, הוא חייב קודם כל להתאמן באדמה ולהתפרק, כי בלי זה הוא יישאר קטן וסגור ולא יממש את הפוטנציאל שלו. אז להיות כמו עץ זה לא להתעסק בשאלה מה יהיה ומתי כבר יגיע הסוף, ואני מוסיפה, ומתי כבר ישחררו את החטופים, אלא להתרכז בלצמוח, בלי לעשות חשבונות ובלי למדוד תוצאות. כמו שאמרתי, עוד תפילה, עוד פרק תהילים, עוד מעשה חסד. להיות כמו עץ זה להיות מחובר אל השורשים שלך ולינוק מהם. להיות כמו עץ זה להרים ראש אל השמיים ולהשתוקק לשפע שיגיע מלמעלה. להיות כמו עץ זה לא לפזול הצידה אל העצים האחרים ולבחון את עצמך ביחס אליהם. זה לזכור שאין עוד עץ כמוך בעולם, ואתה לא נמצא בתחרות עם אף אחד אלא רק עם עצמך. להיות כמו עץ זה להוציא פירות שימתיקו לאחרים את היום בלי להתחשבן. האם זה משתלם לך או מה תקבל בתמורה, בלי חשבונות. להיות כמו עץ זה להאמין שיש מלאך מלמעלה שקורא לך גדל, ושגם אם כרגע אתה קטן וכוחותיך מוגבלים, אתה מסוגל ועוד איך מסוגל להגיע רחוק וגבוה. ותקשיב אותו, וכך כותבת סופיה גץ. במלחמת ששת הימים, שאחר רק 6 ימים, נהרגו 779 חיילים. במלחמת יום כיפור, שאחר 18 ימים, נהרגו 2,800 חיילים. במלחמת לבנון הראשונה, שאחר 3 חודשים, היו לנו 670 הרוגים. כן, אנחנו נמצאים במלחמה עיקשת. לא כמה ימים, אלא כמה חודשים. מניין החיילים ההרוגים למחאובנו וצערנו הוא 531, אני חושבת שזה כבר קצת יותר מאז שנכתבו הדברים. ורובם נהרגו בשביל לאוקטובר, כשצהל עדיין, שלא הייתה עדיין לחימה מסודרת, ועדיין היינו כולם ככה בהלם. האם אנחנו מצליחים להתבונן בגודל החסד והרחמים שיש בתוך ים הכאב? האם אנחנו מצליחים לראות את הניסים שקורים כל יום? כן, כל יום. האם אנחנו מצליחים לראות גבוה מעל הפחד והאימה? במה אנחנו עסוקים יותר? בתפילה או בחרדה? באמונה או בנסיגה פנימית? בחיזוק או החלשה? בביטחון או בריקנות? מה אנחנו בוחרים לתווך לנפש שלנו? הבוקר, זה מה שמטריד אותי, כותבת סופיה גץ, שאנחנו כמלים אל תוך עצמנו ונכנסים ללופ שמחליש אותנו כעם. אנחנו ממהרים לצעוק עם ישראל חי, אבל האם זה מספיק? זהו רק חי? איפה הקיים? איפה החלק הארי, העיקרי, הקיים, הנוכח? זה שלא מתנצל על המקום שהוא תופס בעולם. אז תודה סופיה גם לך על הדברים האלה. ואני חושבת שבאמת כל הסיפור של האג, זה נשמע כל כך אזוי, והדברים האלה כל כך באמת מחזקים, כי אין לנו בכלל מה לעשות שם. אנחנו, המלחמה שלנו היא כל כך צודקת, ואנחנו לא אמורים להתנצל בכלל על שום דבר, כי כל מה שאנחנו עושים הוא הכי מוצדק בעולם. אז כן, עם ישראל חי ולזכור וקיים.
אילן, קשה לומר שאני לא מקנה, פירותיך מתוקים, צלחה נאה, אמת המים עוברת תחתיך. אילן, אילן, אתה הסמל השלמות, כל דבר בך מושלם, הכל עם משמעות, רק תגלה לי מה הסוד שלך. ואתה אומר לי תבקש על הבנים, ובדרך גם אתה תזכה שיהיו מתוקים כמותך, שיהיה צילם נאה ויחסה גם אותך, אמת המים תעבור ותשקה גם אותך, גם את שלך. אילן, אילן, מגלה שהכל בחיים הגיע לנו מנתינה לאחרים, מה שניתן ונעניק יהיה שלנו לאן. אילן, אילן, מספר שבשביל שלמות צריך לתת הרבה אור וחמימות, כי הטוב רק מחכה פה בצד. שמה שיבוא יש לנו גב, השורשים שצימחנו, השעות הקטנות, לילות לבנים ואין ספור דאגות, כל מה שרצינו בכינו, כל מה שהתפללנו אמרנו ביקשנו, עכשיו הם עומדים לידינו, מחזיקים וסומכים את ידינו. אתה אומר לי תבקש על הבנים, שיהיה צילם נאה ויחסה גם אותך, אמת המים תעבור ותשקה גם אותך, גם את שלך.
איזה שיר נפלא, השיר הזה של אברומי ויינברג, אילן, אילן, יופי של שיר. היום בתוכניתנו מיכל כהן חי, מטפלת, סופרת ויועצת, והיום איך מתמודדים עם ילד שקשה לי איתו בצד השני. האם צריך באמת לעשות קורס הכנה ללידה, ואיך מתמודדים בזמן של מלחמה? גם סיפור הצלה של הגבאית בבית הכנסת בקיבוץ בארי, גם זה יהיה איתנו היום, וכמובן הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת את העצומות על כף ב' בשבט, יום היורצייט של הרבנית חיה מושקה. אנחנו גם נדבר על... על הנושא, על נשות המילואים, שבעצם כל כך מחכות שהבעל כבר יחזור, ואז כשהוא חוזר, את היית כל כך הרבה זמן בעורף לבד, ואת רוצה עזרה, אבל הוא חזר אחרי תקופה כל כך לא פשוטה של לחימה, איך מתמודדים בפלונטר הזה שנוצר, ועוד ועוד, ככל שיותר לנו הזמן, בואו נצא להפסקת פרסומות, ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
הוא חי תמיד איתי. כל חי תמיד איתי, ואנחנו כאן איתכם בסדנה כזאת של זוגיות שנייה. שלום, בוקר טוב למיכל כהן חי. היא מטפלת, היא סופרת, היא יועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב'. שלום מיכל, שבוע טוב, בוקר טוב ובשורות טובות.
בוקר טוב, רחל.
מה שלומך?
ברוך השם, כן. יום חדש, שבוע חדש בבקשה.
כן, שבאמת הלוואי, הלוואי באמת יביא איתו הרבה הרבה בשורות טובות. אז אנחנו התחלנו לדבר על הנושא הזה, שאיך מתמודדים עם ילד, כמובן שהילד שייך לצד השני, וכן, לבעל או הפוך, לא משנה, וקשה לי דווקא עם הילד מסוים, שאתה כנראה יושב לי שם על משהו ומגרד אותי באיזשהו אופן, וקשה לי איתו.
נכון, קודם כל כמעט כל אישה שאני פוגשת או בסדנאות או בקליניקה מגיעה עם המון מוטיבציה בהתחלה, ככה לקשר לפרק ב', ופתאום המפגש הזה עם ילד כזה ולדעת כזאת יכולים באמת באמת לשבור אותנו. והעניין הוא שאנחנו הרבה פעמים ככה מתוך המקום הזה שאנחנו נכנסות למקום של עצמנו, אנחנו קצת מאבדות את המקום, כמו שאמרנו פעם האחרונה, של המבוגר האחראי, של הקברניט הזה שמשיט את הספינה. אני רוצה רגע לדבר באמת שאנחנו נרחיב את הפרספקטיבה של הראייה, כי כשאנחנו בתוך המאבק הזה, אפילו הרגשים מול הילד הזה, אנחנו לא מצליחות בעצם לעשות את מה שאנחנו צריכות לעשות, וזה הולך ומסתבך. עד לפעמים ממש מגיע לגירושים. כי זה באמת אחת הסיבות הקשות, כאילו שמגיעות, זה הילדים האלה שאנחנו לא מסתדרים איתם, ולאט לאט יוצרים את המתח ככה שפשוט יוצר סדקים בתוך הקשר הזוגי.
כן.
אז קודם כל אנחנו צריכות להבין שבתוך הפרק ב' אנחנו אומרות את זה הרבה, יש מאבקי טריטוריה בתוך בשייכות ומלחמה על מקום, ולילדים שנכנסים לתוך זה, זה לא משנה כרגע, זה כאילו כן משנה, אבל אני אומרת לצורך עניין, זה לא משנה כי ילד הוא ילד, גם אם הוא נשוי כבר, יש לו שם קונפליקט מאמנות, לא קל בכלל, בין אם זה בגירושין, שזה מול האמא או האבא שנמצאים ברקע, אבל לפעמים אפילו, את יודעת, לא בצורה מכוונת ומודעת, לפעמים כן, אבל לפעמים אפילו לא בצורה מכוונת ומודעת, מונעים מהקשר הזה להתאבות, כן? מהקשר הזה עם האישה החדשה או עם האיש החדש, והילדים יכולים להרגיש במקרה של יתמות, שאין שם את הדמות הזאת חיה, אבל עדיין הם יכולים להרגיש שיצירה של קשר כזה יציב ובטוח, זה יכול להיות ממש איום על הזיכרון והמקום והנאמנות שלהם כלפי האמא או אבא שני.
אולי זה גם ההרגשה הזאת, איך אני יכול לאהוב עכשיו אישה אחרת, כשבעצם אמא שלי אמנם לא נמצאת כאן, וכמו שאתה אומרת, זה לא משנה אם זה גירושים, או אפילו אלמנות, לפעמים דווקא אמא שלא נמצאת, גם יש אחים מאוד קדושים, והופכים אותה לאיזה מין משהו מושלם, ששום דבר לא יכול בכלל להשתוות אליה, אז כאילו אם אני יוצר קשר עם האמא החדשה, אני בוגד באמא שכבר בעצם לא נמצאת כאן.
זה בדיוק הקופלט נאמנות הזה, זה בדיוק הבגידה הזאת, לגמרי, לגמרי, זה בדיוק כמו שניסחת את זה, לגמרי. ואז בפועל אנחנו נראה התנהגות מטריסה של הילד, זה יכול להיות זלזול, זה יכול להיות חוצפה, התעלמות, חוסר הסכמה לשתף פעולה, ככה דברים מאחורי הגב, כל מיני דברים שיכולים באמת באמת ליצור מצב מאוד מורכב עבור המבוגר הזה, לצורך היום, בוא נגיד, האימא הזאת, עכשיו החדשה שנכנסה לתוך הסיטואציה הזאת, וממש, את יודעת, אני לפעמים יכולה ממש להזיל דמעה מנשים שפשוט יושבות את הקליניקה וממש בוחות את נשמתן מהמקום הזה. זה גורם סבל קשה מאוד מאוד. אם זה ילדים קטנים, הרבה פעמים זה מלווה ברגשות אשמה. חשבתי שאני יותר מכילה ותומכת, ואני פשוט לא מסוגלת, אני לא סובלת את הילד הזה. ואתם מתבגרים וגם נשואים, כן? ויכולות רגשות קשים, כי הציפיות הן בהתאם, איך הם מתנהגים, ואין הכרת הטוב, ואיפה הכבוד. ועוד כל מיני דברים שאנחנו אומרים ככה לעצמנו, והקושי הכי גדול הרבה פעמים זה מול בן הזוג, שמצפים שהוא יגבה אותנו, שיעניש, שיטפל במצב כמו שאנחנו חושבות שזה צריך לקרות, וכשזה לא קורה, התחושה היא שנטישה, נטישה לבד במערכה, אנחנו פחות חשובות, פחות אהובות מהילדים האלה, ואז כמובן הכעס והרגשות ממש ממש מתעצמים כלפי אותו ילד, וממש מגיע...
וכדור שלג שרק אפשר לדמיין איך הוא הולך ומתגלגל.
לגמרי. אז המצב ממש ממש עדין, ואני רוצה להגיד שהרבה פעמים מה שקורה זה שכבר אנחנו מדברות עם הבן זוג, אז מה שקורה זה יוצאות מילים, כי הרבה פעמים אין לנו שליטה בזמן של כעס או כאב גדול, ואז המילים האלה הן מצרבות שם, זאת אומרת גם... גם הורה עצמו שיודע שילד שלו עכשיו התחצף לאישה שלו החדשה בשבת, קשה לו מאוד לשמוע את זה שהוא לא שם גבולות, שהילד הזה לא מחונך או חצוף. זה מאוד מאוד קשה לשמוע את זה. אנחנו בסך הכל אוהבים את הילדים שלנו ויש לנו אינסטינקט של להגן עליהם. כן? אז מה שקורה הרבה פעמים זה שפשוט זה נצרב שם. וכאילו, אין, כן, אני יודע שאת לא סובלת את הילדה שלי. כאילו, אני יודע שאת לא סובלת את הילד שלי. כן? וזה הרבה פעמים מאוד 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 קשה. מצד שלי יש רגשות אמיתיים שצריך לפרוק אותם ולברר ולאבד אותם ולהבין איך מטפלים בהם בעדינות. רגשות לא הולכים לשום מקום אם אנחנו לא מוצאים אותם החוצה, כן? צריך להוציא אותם ולתעל אותם דבר טוב. ולכן צריך באמת או למצוא דמות מקצועית שתלווה, שתבין מה זה הפרק בת, שתוכל להכיל, אבל לא לגרר, כן, כן, הילד הזה ככה ותעשי ככה וכזה, לראות את כל התמונה. באמת, אם יש באמת באדם קרוב שמסוגל להכיל ולא להיות במצב הזה של לגרום לזה שאנחנו באמת נחשוב בצדדים. כי אנחנו חושבים בצדדים, זה אומר שאנחנו כאילו שווה ערך במקום שלנו לאותו ילד. גם אם הילד הזה גדול, גם אם הוא נשוי, אנחנו לא. אנחנו לא, צריך לספוס את עצמנו כמשהו שהוא יותר גדול מזה. אז מה עושים? אז קודם כל העבודה היא קודם כל תמיד אנחנו יודעות מתחילה מאיתנו. עבודה האישית שלנו.
כן.
אז אמרנו לא להתכחש לרגשות האלה, לא להגיד בחוץ גם משהו ובפנים משהו אחר, כי ילדים מרגישים אנחנו לא אוהבים או קשה לנו איתם, וגם בני זוג הרגישו את זה, אז לא להגיד את זה, כן? רק לדבר על זה עם מישהו אחר, להברר את זה. דבר שני, זה כל כך חשוב, שכל כך שוכחים הרבה פעמים, ולזכור שאנחנו בתוך ניסיון. הקדוש ברוך הוא עושה הכל חוץ מלטעות. והילדה הזאת שלא מוכנה לאכול את האוכל שלך בשבת, היא לא טעות, זה במקרה. יש כאן צמיחה שאפשר לעשות, וזה בדיוק מה שאני מלמדת בסדנה הזאת, וכאן אישה גדולה, כי הניסיונות המורכבים האלה מגדלים אותנו, אם אנחנו מבינות מה אנחנו צריכות לעשות ואיך. אז להזכיר לעצמנו קודם כל, שאם אנחנו קיבלנו את הניסיון הזה, השם שולח לנו גם את הכוחות וגם את השליחים, וגם את הדרך להתמודד איתם, זה ממש ממש חשוב.
וואו.
דבר נוסף זה להרחיב נקודת מבט, כאילו להגיד, אוקיי, ילדים האלה עברו טלטלה, ירושים, יתמות, הם נמצאים בתוך ניסיון מורכב בעצמם, לראות אותם קצת ממרחק, לקחת בעצם את האופן מסכל על ההתנהגות, ולבדוק רגע מה מסתתר מאחורי ההתנהגות הזאת שכל כך מרגיזה ומחריבה לי, איזה צורך יש לילד הזה? גם אם הוא ילד בן 25 ובאמת מעצבן איך שהוא מתנהג, איזה צורך יש לו? אולי הוא עדיין צריך תשומת לב. אולי הוא מרגיש חוסר ביטחון על האמא או על האבא שלו עכשיו שהוא לא יודע אם הם עדיין שלו, שייכות, ביטחון, ואיך אני כמבוגר האחרי יכולה או יכול להעניק את זה, כן? ועוד פעם אני גם מסייגת פה ואומרת שיש מקרים מאוד קיצוניים, על חלקם דיברנו, כמו ניכור הורי, שיוצרו מצבים מאוד 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 קשים במקום הזה, ולכן אני אומרת, זה באמת ליווי מקצועי הוא חשוב, אבל אני אומרת באופן נורמטיבי.
כן.
דבר נוסף זה להבין לעומק את התפקיד שלי בחיים של הילד הזה. לתת משמעות רגע למה שאנחנו עוברים. אולי באתי ממקום, אני רציתי להיות כמו אמא שלו, או להציל אותו, אבל אולי הוא לא שם, או לפחות עדיין לא שם. והציפיות שלנו צריכות להיות תואמות, מציאות וצרכים, שזה באמת משתנה ממשפחה למשפחה ומילד מילד. והדבר אולי הכי חשוב שאני יכולה להגיד באמת על עבודה עצמית עוד פעם במקום הזה, שאכלה וקבלה, כאילו גם של עצמי, קודם כל, שמה שאני מרגישה, לא לשפוט את עצמי, לא להגיד את נוראית, את איומה, את אישה רעה, להגיד לעצמנו את זה, כן? משמעת את זה שנשים אומרות את זה לעצמן, וגם כמובן את הילדים, והימנעות ממאבקי כוחות, זה יעזור לנו להימנע ממאבקי כוחות, שתמיד תמיד יגרמו לנו לצאת מובסות. עכשיו, זה לא אומר שלא יהיו גבולות, יהיו גבולות, אנחנו לא נאפשר ככה, את יודעת, התנהגות שהיא פוגעת בנו, אבל יש הבדל מהותי, אם הגבול מוצב מתוך כעס או מתוך הבנה שזה מה שצריך בשביל כולנו. אז זה ככה ממש איזושהי דרך שאנחנו צריכות לעבור שם. אני חושבת ככה, תוך כדי שאנחנו מדברות, שאולי בשבוע הבא, אני אדבר על איך זה להיות באמת, איך להיות כאילו אימא בסבוע, אני אומרת במרכאות או לא במרכאות, כי לפעמים באימא, לפעמים זה הבדלוג של אבא, כאילו האישה של אבא החדשה, כאילו חכמה במשפחה המתהווה הזאת. זאת אומרת, מה בעצם מצופה מאיתנו, כדי שגם נשמור על עצמנו, כי זה כל כך חשוב לשמור על עצמנו, ולא להיכנס לתוך המקומות האלה שלפעמים באמת מפרקים אותנו ואת הקשר, וגם באמת לעזור לילדים.
מאוד אהבתי את הכותרת שנתת, וכאן אישה גדולה. איך להיות אישה גדולה? זה בדיוק.
היה לי סביב השם הזה הרבה דברים, אני מציתי באמת, רציתי שאנשים האלה שהגיעו, ואני רואה את זה כל שבוע קורה מסביב לשולחן שלי, שכל פעם אישה, מבינה רגע, וגם מקבלת פידבק מאנשים מסביב, שהניסיונות שהיא עוברת, גם הצמיחו אותה, וגם זה באמת ניסיונות של אישה גדולה. אנחנו בפרק בעת מקבלות ניסיונות של נשים גדולות. רק לפעמים אנחנו מרגישות כל כך קטנות לעומתן, כי אין לנו כלים, ואין לנו ידע, ואנחנו מרגישות לבד.
אבל אין הקדוש ברוך הוא מנסה אדם, אלא בניסיון שיכול לעמוד בו. אם הקדוש ברוך הוא שם אותך במקום הזה, יש לך מה לעשות שם. איך את אמרת? הדבר היחיד זה שהקדוש ברוך הוא לא מתבלבל, זה אנחנו שמתבלבלים.
כן, נכון. הוא לא טועה.
כן, הוא לא טועה.
זה לאט מצליח לזכור את זה כל הזמן, גם בתוך המציאות הכל כך מורכבת שאנחנו נמצאות בה היום.
כן, נכון, 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 לדעת שהקדוש ברוך הוא שם 24/7, בהשגחה פרטית מדויקת לך,
כן. כן, הכל מדויק והכל ככה בסדר הנכון והאלוקים.
כן, בעזרת השם, שנזכה, את יודעת, להפנים את זה, זה משהו שצריך כל יום ללמוד אותו, ולהפנים אותו בעזרת השם.
כל יום ללמוד אותו ולחזק אותו,
כן, כן, זה שריר, זה שריר שצריך לחזק אותו, כן, כל יום מחדש. מיכל כהן חי, וואו, תודה עלייך ותודה על הדברים הכל כך חשובים האלה, שאני תמיד חוזרת ואומרת, ואני אחזור ואני אומר שוב, שלכל אחד יש מה ללמוד ולקחת מכאן, גם אם זאת זוגיות ראשונה, גם אם זה התמודדויות אחרות, אבל באמת כל אחד שמקשיבה, כל אחד שמקשיב יכול לקחת משהו מתוך זה לחיים שלו.
נכון,
בעזרת השם.
אפילו עם הילדים שלנו עצמנו.
כן, בדיוק. כן, כן, מסכימה כן. לגמרי.
לנו לפעמים יש את הילד הזה, נכון. שקשה לנו איתו.
כן, כן, לגמרי. תודה מיכל, ושיהיה שבוע מבורך, ורק בשורות טובות.
אמן.
תודה מיכל. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ואני רוצה לומר שלום בוקר טוב לאלישבע אופן, שהיא מדריכת ההכנה ללידה בגישת ללדת עטופה. אוי, רק השם הזה עושה כזה נעים, כן, היי אלישבע.
בוקר טוב, שלום.
וברכה, ובאמת שיהיו בשורות טובות, את עוסקת בעניין הזה שבאמת תמיד בידיים מלאות וככה, רק בשורות טובות. ואני חייבת לשאול אותך ככה לפני, נשים לפעמים שואלות ואומרות, הרי כשאני מגיעה ללידה, אני מבולבלת, מה צריך קורס הכנה ללידה? הרי במילא ברגע שתתחיל ללידה, אני אשכח את הכל, אני אהיה מבולבלת, אני אהיה עם כאבים, או את יודעת. אז האם באמת יש מקום לקורס הכנה ללידה? מה את עונה לאישה כזאת?
לומר, גם כהריונית בעצמי, וגם כמדריכת הכנה ללידה, שאני מאוד מזדהה עם המקום הזה. זאת אומרת, רגיש הלידה, שהכל מתחיל, זה מתחיל מבעל, עם יש מתח, כל מה שלומדים זה כמו בלקאוט, זה כמו מבחן, שכוחים הכל.
בדיוק, כן.
עכשיו, אני אומרת במקרה הזה, שטוב להתכונן לפני, כדי שהדברים יהיו טובים בגוף ובלב, כדי שברגע האמת, פשוט לפעול מתוך האינסטינקטים הטבעיים של הגוף. עכשיו, אני אגיד גם כאילו שבאמת יש גם עניין של מרבה דעה, מרבה מכאוב. כי ככל שאנחנו יותר יודעות, אז יש לנו יותר פחד וחרדה וחשש, וזה יכול לפגוע במהלך הלידה, אפילו ממש עד כדי כך, ולכן יש ממש עניין של כאילו ללמוד לפני, להתכונן, ואז אחר כך פשוט להגיד, זה כמו ששבת נכנסת, אני אומרת, זה מה שהספקתי עד עכשיו, לא גרתי ציפורניים, לא נורא, זהו, זה מה יש, עם זה אני בא.
אוקיי, אוקיי, אז את אומרת שברגע שמתחילה הלידה, הדברים כן מוטמעים בתוכך, וברגע האמת את כן תדעי לעשות מה שצריך.
כן, מה שתצליחי, תצליחי. כאילו אי אפשר להיות מושלמת במצב של לידה, הלידה זה מצב אתגרי, זה מצב משברי, אבל ככל שיותר מתכוננים לפני, ובונים לפני זה את האמונות החיוביות, ומתרגלים נגיד נשימות או תנועתיות, אז ברגע האמת מגיעים ללידה, אז משהו נשאר, משהו בכל זאת נשאר.
כן.
ואנחנו כאילו מסתכלות על זה לא בצורה פרפקציוניסטית של בוא נהיה מושלמות, אלא בוא נפעל עם מה שיש, ובאהבה, נפעל עם זה בטוב.
כן.
וקבלה עצמית.
כן. את יודעת מה מעניין, שבאמת אני שומעת הרבה פעמים נשים, שזאת כבר לא לידה ראשונה שלהם, אולי גם לא לידה שנייה, והן כן רוצות ללכת שוב לקורס הכנה ללידה, ואני לרגע אומרת, רגע, אבל כבר ילדת פעם, פעמיים או שלוש, אז את כבר יודעת למה את צריכה שוב. אז למה באמת הצורך הזה כן ללכת שוב לקורס הכנה ללידה, אולי כי דברים מתחדשים, אולי כי כל לידה היא שונה מהשנייה?
אז אני יכולה גם להגיד על עצמי שאני לפני כל לידה הולכת להכנה ללידה, גם אפילו שאני דולה. זה לא משנה, אני רוצה את הזמן הזה להתחבר לתינוק, להתחבר להיריון, איזה מקום, וגם יש הרבה גישות, אז אפשר בכל לידה להתחדש, ללמוד איזושהי גישה אחרת, שונה, וככה, בקיצור, זה מאוד מחבר להיריון, אני לא מוותרת על זה באופן אישי.
למרות שאת עצמך דולה, כן, כאילו יודעת את החומר, יודעת את החומר, כן.
זהו, אז אני מרגישה שזה דווקא לא צריך להיות בידיעה, זה דברים שצריכים להיות מורגשים, זה לא משהו שהוא בשכל, זה משהו שהוא נקבע בגוף ובנפש. דווקא בגלל זה אני עושה את זה, כי אני מאמינה שזה לא, זה שאני יודעת את החומר לא הופך אותי דווקא ליולדת מושלמת. אני צריכה גם אני להתכונן ולהכין את עצמי לאירוע הגדול והמלמים הזה, לאבא
שם. כן, מדהים. אני רוצה גם לשאול אותך, מה בנוגע להכנה ללידה בזמן מלחמה? איך מתכוננים ללידה במצב כזה? ואני אפילו אקשה עוד יותר ואני אשאל, יש נשים, כל כך קשה אפילו לדבר על זה, שבאמת איבדו את הבעלים שלהם, והם בהיריון, יש יותר מאחד ויותר משתיים, היה איזה ערב שעשו במיוחד לנשים האלה שהן בהיריון, והבעל שלהם נהרג במלחמה, איך מתכוננים לבד ללידה, זה כל כך קשה.
נכון, קודם כל, זה באמת קשה, זה באמת, זה שובר
מאתגר כל כך, כן, שובר את הלב, כן.
נכון, אז באמת, אני חושבת שזה קצת מחבר בחזרה להיריון לעשות הכנה ללידה. בזמן הלידה אנחנו בעצם מביאים חיים, וזה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות כרגע, אני חושבת, וזה פשוט לתת לעצמך כוחות לעבור את זה, להתחבר לזה, וגם במהלך הלידה מאוד מאוד חשוב שיהיה את אלמנט הרוגע והרפיה, כי אם אין את זה, אז באמת הלידה יכולה להיות יותר עם סיבוכים, כי ההורמון שמנהל את הלידה זה אוקסיטוצין שהוא מופרש בזמנים שאנחנו רגועות ורפויות. ובאמת נושא מלחמה יש המון המון מתח, כאילו גם נשים שחוו באמת אובדן, וגם כל אישה, באמת, הזקות באמצע הלידה זה לא דבר מומלץ, אז ממש כאילו צריך לנסות להגביר את אלמנט הרוגע דווקא בלידה, ובהכנה הלידה לומדים המון המון שיטות וכלים, איך להביא את הגוף למצב של יותר רגיעה והרפיה.
כן, את יודעת אם דיברנו באמת על אותן נשים שהתאלמנו, זה מזכיר לי סיפור של חברה מאוד קרובה שהתאלמנה באמת בנסיבות הטרגיות, בפתאומיות שכזאת, אנשים צעירים בני 30 וקצת, היו לה 3 ילדים בבית, בשבעה היא גילתה שהיא בהיריון עם הילד הרביעי, וכן שזה פשוט נשמע, והיא מספרת שדווקא מאותו רגע התחילה איזושהי נחמה. היא הרגישה שכאילו הקדוש ברוך הוא שולח לה מין דרישת שלום כזאת, ואומר לה, אל תדאגי, הנה יש המשכיות. יש המשכיות ואני איתך. והיא שיתפה ככה בתורים שהיא כתבה, ודווקא משם התחילה הנחמה. אז אולי באמת אפשר לראות בזה נחמה כל כך גדולה של איזושהי המשכיות, את יודעת, לצד הקושי הכל כך נוראי, שילד ייוולד כשבעצם הוא לא יכיר את אבא שלו. שהקדוש ברוך הוא ישלח להם כוחות, באמת, זה... כן, כן, בעזרת השם. בעזרת השם, בעזרת השם.
רק בשורות טובות.
אמן, אמן, אמן. רק בשורות טובות ורק דברים טובים. ותודה, תודה ככה ששיתפת אותנו.
תודה לך, תודה רבה.
תודה לאלישבע אופן, מדריכת הכנה ללידה בגישת ללדת עטופה. וואו, מדהים. מה עכשיו? שיר, כמה צלילים.
פתאום אדם נולד, פתאום אדם נולד, ויש לו חיים שלו, יש לו פנים שלא ראו עוד בעולם. פתאום אדם נולד, פתאום אדם נולד, ויש לו צרכים שלו, יש לו דרכים שלא הלכו בהן מעולם. פתאום אדם נולד, פתאום אדם נולד, יש לו שמחה שלו, יש לו עצבות שלו, יש לו תקווה שלו, יש לו מהות שלא תדע.
יתגשם עד שיבין שהוא לא שלם וימצא לו אישה שתביא לו ברכה ויעשו ויראו את הפלא ש...
למה חשוב שהמניע שלנו לזוגיות לא יהיה תחושת החוסר? שלום, בוקר טוב ליעל גורן, מאמנת רגשית מבדידות לזוגיות. שלום יעל.
בוקר טוב.
בוקר אור. בדיוק במוצאי שבת, ככה בסוף השבוע נפתחה איזושהי קבוצת וואטסאפ חדשה, כי חברות ככה שיזמו, כי באמת יש כל כך הרבה רווקים ורווקות. זה נראה באמת כמו תופעה, אם פעם זה היה רק מבוגרים מגילאי, לא יודעת מה, פתאום זה אפילו צעירים יותר, והמון בחורים והמון בחורות, ומשהו תקוע, וכאילו... את יודעת, לא מתקדם, זה נושא, זה ממש ממש נושא, היה על זה גם הרבה כתבות, גם בעיתונות כזאת ובעיתונות אחרת, כותבים על זה המון, מנסים למצוא כל מיני, את יודעת, דרכים וכל מיני, להקים כל מיני רעיונות, כן, ואנחנו נמצאים פה באיזשהו אתגר, בפירוש יש כאן אתגר.
ממש.
כן.
ממש, אתגר כואב מאוד.
כן, אז בואי ככה ננסה להתחיל. למה יש לנו תחושת חוסר בחיים?
תחושת החוסר לרוב היא מגיעה מכך שאנחנו בתור ילדים, בחוויה שלנו, צרכים חיוניים שלנו לא נענים. גם אם ההורים שלנו עשו ככל יכולתם, אז יש מצבים שבהם אנחנו לא קיבלנו מה שאנחנו היינו צריכים, שלא תמיד ההורים יודעים לזהות, ואז נשאר איזשהו חוסר שאנחנו לא יודעים איך למלא אותו, ואנחנו פשוט ממשיכים ללכת איתו. וזה תחושה של לפעמים ריקנות, חידלון, שימום, שאנחנו מנסים למלא את זה בכל מיני דרכים. אבל בדרך כלל מילוי רגעי, ואז החוסר נשאר וכל פעם חוזר.
כן, זאת אומרת, מנסים למלא את זה בכל מיני, ואחד הדברים, זה אחד האתגרים, זה כמובן אוכל. ואני באמת שואלת, והם מדברים היום הרבה על אכילה רגשית ועל הפרעות אכילה, למה אוכל לא אמור לסתום לנו רגשות ותחושות? כאילו, עצוב לי, ריק לי, אני אוכל שוקולד.
כן. אז יש בתוכנו איזשהו חלק הישרדותי, שהוא כל הזמן דואג שאנחנו נרגיש טוב. ברגע שאנחנו מרגישים קצת לא בנוח, לא טוב, הוא מחפש את הדבר הכי קל ומיידי, כדי לגרום לנו להרגיש טוב. וזה הרבה פעמים הדברים הזמינים שלידינו, זה אוכל, סיגריות, שתייה, צריך לפעמים עבודה, זה יכול להיות גם מערכות יחסים לא טובות. כדי למלא את הבור הזה, את התחושת חסר הזאת. אבל האוכל, הוא לא יכול למלא את זה, כי החוסרים שלנו הם חוסרים רגשיים פנימיים. לכן שום דבר חיצוני לא יכול באמת לתת מענה לצורך האמיתי שלנו.
ואז נשאר, נוצר איזשהו תסכול.
כן, בדיוק.
כן. ואז מה קורה לנו כשאנחנו מבינים שאנחנו כן בתוך זוגיות? ועדיין חסרים.
אז זה באמת קורה הרבה. הרבה פעמים אני גם מדברת עם נשים שכבר יש להם משפחה וזוגיות של שנים, אבל הן מרגישות בדידות וריקנות ואיזשהו חוסר משמעות. זה יכול להיות מאוד מאוד מתסכל. אבל זו בדיוק קריאה פנימית להתפתחות אישית, באמת לזהות את הצרכים האמיתיים שלנו, וללמוד איך לתת אותם לעצמנו ולהעלות את עצמנו ואת הזוגיות שלנו למדרגה חדשה, למדרגה של התפתחות יותר חזקה.
איך עושים את זה?
אז קודם כל, הדרך זה להסכים להרגיש את החוסר, כי הרבה פעמים מה שאנחנו עושים קצת לא טוב לנו בפנים, אנחנו מיד רוצים לברוח מזה, רוצים למלות את זה עם משהו. אז הדרך היא קודם כל כן להסכים להרגיש מה אני מרגישה עכשיו, מה חסר לי, מה אני צריכה. ואז ברגע שמזהים את זה, אז לראות איך אני יכולה לתת את זה לעצמי, בלי להיות תלויה במשהו אחר, או איך אני יכולה לבקש מאחרים את מה שאני צריכה. כי הרבה פעמים נשים אומרות, אבל אני רוצה שהוא יביא לי, שהוא ייזום, שהוא יחשוב עליי, גם... אז אם אני אומרת לא, אז זה לא שווה. אז נכנסים פה לאיזשהו לופ, כי אף אחד לא יכול לנחש מה אנחנו באמת צריכים ומה אנחנו רוצים. ורק ברגע שאנחנו מזהים את זה ואנחנו יודעים לבקש את זה מאחרים, אז הם לומדים מה אנחנו צריכים ומתחילים לתת לנו את זה לאט לאט. כאילו לקחת זה, זה לקחת אחריות על הצרכים והרצונות שלנו.
ואולי שוב לחזור כאן לאיזושהי מילה שנקראת תקשורת, כמה תקשורת היא חשובה, להגיד מה חסר לך, למה את זקוקה, לדבר, פשוט לדבר, לתקשר, כי אף אחד לא מבין לבד מה בדיוק חסר לך או מה בדיוק את רוצה. אז פשוט ללמוד לדבר ולהגיד.
בדיוק, ויש פה גם, זה עניין של גם לקחת אחריות, שברגע שאני יודעת מה אני רוצה ואני צריכה, אז האחריות שלי ולספק את זה לעצמי, או על ידי כך שאני אתן את זה לעצמי, או על ידי כך שאני אבקש מאחרים, כי פשוט אנחנו לא רוצים לעשות את העבודה של לשבת ולברר מה בדיוק, ומעדיפים לזרוק את זה על מישהו אחר, שהוא יביא לי, שהוא ינחש מה אני רוצה, שהוא יעשה לי טוב. וכאילו לחזור פנימה ולקחת את האחריות על מה שטוב לנו.
כן. אז באמת פתחנו ודיברנו על האתגר הזה שיש היום, רווקים, רווקות, ואמרנו שהמניע לא אמור להיות תחושה של חוסר. אז מה כן צריך להיות המניע? מה כן יגרום לרווק או רווקה? ולא משנה כרגע באיזה גילאים, מה כן יהיה המניע שלהם למצוא זוגיות?
כן. אני רוצה קודם כל להגיד מה קורה כשכן באים בתחושה של חוסר.
כן.
זה בעצם לא נוצר בסיס יציב לזוגיות, ומאוד קל לפרק. ואם זה אהבה שתלויה בדבר, אז בטל דבר, בטל אהבה.
כן.
אם אנחנו באים מתחושה של חוסר, חוסר ביטחון, או נחיתות, אז אנחנו יכולים למשוך גם בן זוג לא מתאים, וגם אחר כך יכול להיות שפתאום החוסר שלנו יתמלא, ואנחנו נאבד את העניין בזוגיות. או שהפוך, שנגלה פתאום שלמרות שאנחנו בזוגיות החוסר לא מתמלא, ואז יוצר תסכול מאוד גדול. אז, וכשאנחנו ממוקדים בחוסר, זה יוצר עוד יותר חוסר, ואנחנו באמת לא נהנים מהתועלת שהזוגיות יכולה להביא לנו. זאת יכולה להיות גם הסיבה לאיזשהו קונפליקט פנימי, שמצד אחד אנחנו מונעים מהפחד ש... לא להיות בזוגיות וחסר לנו משהו, מצד שני, הלב שלנו רוצה משהו יותר גבוה, ואז נוצרת איזושהי תקיעות פנימית כזאת של רוצים, לא רוצים. אז בעצם המניע הנכון לזוגיות, זה התפתחות אישית והתעלות, ויצירת מערכת יחסים מעצימה, שבזוגיות זה 1+1=3, ששניים באים לתת ולצמוח ביחד, הם יוצרים משהו שלישי. בעיניי המטרה האמיתית של זוגיות זה באמת מסע להתפתחות אישית. כי רק בזוגיות האני האמיתי הוא יכול באמת לבוא לידי ביטוי. כי כשאנחנו לבד, אנחנו לא באים לידי ביטוי. רק מישהו חיצוני שהוא מאתגר אותנו ומאיר לנו כל מיני נקודות של עצמנו, אז אנחנו יכולים לבוא ולעבוד עליהם ולהתפתח. ובאמת הרי כתוב שלא טוב להיות האדם לבדו.
כן.
שהבורא קבע שהמציאות של לבד היא לא טובה לנו בשביל ההתפתחות שלנו. זה לא פיזית להיות לבד, אלא לעשות עבודה רוחנית ביחד. לכן אנחנו נבראנו בשני חלקים, זכר ונקבה, כדי שנוכל לעזור אחד לשני להתפתח בתור בן אדם שלם. אז בעצם זאת ההגשמה ברמה הגבוהה ביותר.
אז אמרנו כותרת שהיא כותרת מדהימה, מסע התפתחות אישית, יצירת מערכת יחסים מתאימה, וזה מהמם בתור כותרת. השאלה היא איך באמת מפרקים את זה לכותרות משנה, איך בפועל עושים את זה. זאת אומרת, כשבחורה יוצאת לשידוכים, והיא כבר נגיד אולי לא בת 18, אלא היא כבר בת 22 או 3 או 4, איך אני מביאה אותה למקום הזה שהיא תבין שהיא כרגע נמצאת באיזשהו מסע להתפתחות אישית, ויצירת הקשר והרצון הזה באמת למצוא זוגיות, להתחתן, זה חלק ממסע להתפתחות אישית.
נכון. אז תראי, חלק, קודם כל, שהיא תשאל את עצמה, מה הסיבות שאני כרגע רוצה זוגיות? ותכתוב לעצמה את כל הסיבות, ואז היא תראה איזה מהסיבות, זה סיבות שבאות באמת מהרצון של הלב להתקדם ולהתפתח, ואיזה סיבות הם דברים חיצוניים שהיא רוצה עכשיו לסגור אותם, כמו או שאני אתמו כולם, או שאני מלא את הייעוד שלי, או כל מיני דברים כאלה. ואז פשוט לקחת את הרשימה הזאת, ולראות איך אני עובדת על זה כבר עכשיו, איך כבר עכשיו אני יכולה לחיות חיים מלאים, עוד לפני שאני בזוגיות.
יפה.
איך אני יכולה עכשיו כבר עכשיו להרגיש ביטחון עם עצמי, עוד לפני שאני בזוגיות. ואז לעבוד על הדברים האלה ולהתמקד בדברים הגבוהים, מה אני רוצה לתת, מה אני מדהים. רוצה ליצור ביחד.
כן, מדהים. טוב, הזמן שלנו הסתיים, והנושא באמת הוא תמיד תמיד מרתק. הלוואי ויהיו באמת הרבה שמחות ורק בשורות טובות. יעל גורן, מאמנת רגשית מבדידות לזוגיות, תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה ליעל צייטלין, למוטי קופפר, אני רחל פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות ומיד חוזרים עם שעה שנייה מרתקת, לא פחות.